שלום וברכה, מסכת קידושין דף סמך ב', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית, מלמעלה. שואלת הגמרא, בישלמה, נוח לי להבין, לשיטת לרבי חנינא בן גמליאל, שראינו שהוא אומר שמכלל הן שומעים לאו, היינו, אז זו הסיבה דכתיב, כאשר הכהן משביע את האישה הסוטה, הוא אומר לה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סתי, תומה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המערערים האלה. הוא מסביר רש"י שאנחנו רואים שהפסוק לא כפל גם את הצד השלילי של התנאי, ואם שכב, אז לא היא נקי. וזה כשיטת רבי חנינא בן גמליאל, שמכלל ברכה אתה שומע כללה. ושואל רש"י, הלא בהמשך הפסוק נאמר לכאורה הצד השלילי, ואת כי סתית תחת אישך וכי נתמת, ויתן ישבח את שכובתו מבלדי אישך. הוא מסביר רש"י שהפסוק הזה, הוא לא מפרש את צד הכללה על השבועה שהייתה לפניו, אלא את הכללה לגבי השבועה שבאה אחריו, שלאחריו נאמר, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה. ובשבועה הראשונה לעומת זאת שהכהן משביע אותה, אין עלה. הוא מקשה על כך תוספות, שהרי אמרנו שתנאי בני גד ובני ראובן הוא המקור לכל התנאים, ואחד הכללים בתנאים שצד החיוב צריך להיות קודם לצד השלילה. וכאן לפי פירושו של רש"י, צד הלאו קודם לצד ההן, שהרי כתוב אם לא שכב ברישה, ואם לא זה הצד השלילי, וממנו לומדים את הצד החיובי. ועל כן מפרש התוספות שצד שלילי או חיובי לא מוגדר על פי לשון התנאי, שאם לא שכב זה מוגדר כצד שלילי. אלא הגדרה לצד שלילי וחיובי זה לפי מה התוצאה המבוקשת. שמה שאנו רוצים שתהיה התוצאה המבוקשת זה נחשב לצד החיובי, דהיינו להן, כדוגמת בתנאי בני גד ובני ראובן, דאם יעברו, כי אנו רוצים שהם יעברו חלוצים לארץ כנען, ומה שאנחנו לא רוצים כתוצאה מבוקשת זה צד עליו, ואם הם לא יעברו אז הם יפסידו. ועל אותו עיקרון גם לגבי אישה סוטה. אנו רוצים את התוצאה שלא שכב איש אותה. אז אם כך, זה הצד החיובי של התנאי, ואם שכב איש אותה, זהו עליו, דהיינו הצד השלילי. אלא שואלת הגמרא לרבי מאיר, שלשיטתו מכלל הן לא שומעים לאו, חינקי מבעילי. הייתה התורה צריכה לכפול ולומר את הצד השלילי, ואם שכב איש אותך, חינקי. זאת אומרת, תאנשי בחנק על ידי המים המרים. עונה על כך אמר רבי תנחום, הינקי כתיב. מסביר רש"י, שהיות שהמילה הינקי נכתבה בכתיב חסר, בלא יוד לאחר ההי, הרי שיש בה שתי משמעויות, שניתן לדרוש אותה כמקרא הפסוק, שאם לא שכב איש איתך, אז תהה האישה נקייה, כך שזה מתייחס לשבועה הראשונה, וניתן גם לדרוש אותה לפי המסורת, דהיינו צורת הכתיבה, כך שהיא תתייחס לפסוק שמובא לאחר מכן. ולומר שצריך להחליף את האות ה' באות ח', שהעונש שלה יהיה חינקי במידה ועד כיסתית. כך שהמילה היא נקי על פי צורת הקריאה, מתייחסת לתחילת הפסוק, אם לא שכב איש אותך, שאז תהי נקייה מעונש, אבל מכיוון שהיא נכתבה בכתיב חסר בלא יוד לאחר ההי, ניתן לקרוא אותה בצורה של חי נקי, ואז המילה הזו מתייחסת לפסוק הבא, ואת כיסתי תחת אישך, אז תחנקי על ידי המים. אבל אם כך, נשאלת עכשיו השאלה ההפוכה. ביש למנוח לי להבין לרבי מאיר, שאמר שמכלל הן אתה לא שומע עליו, היינו דכתיב, אז זו הסיבה שנקטה התורה את המילה הינקי בכתיב חסר, אלא לרבי חנינא בן גמליאל, למה לי אופן הכתיבה הזה? הרי לשיטתו כלל לא צריך לכתוב תנאי כפול, אז לאיזה צורך כתבה התורה את המילה הינקי בכתב חסר, כך שניתן לדרוש אותה גם לפניה וגם לאחריה? והרי יכלה התורה לנקוט מילה אחרת כגון חיי או לשון אחר. מתרצת הגמרא שהיה צורך גם לפי שיטת רבי חנינא בן גמליאל לכתוב הינקי בכתיב חסר, מפני שסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר שהכהן משביע אותה, אם לא שכב איש אז הינקי, ואם שכב איש איתך אז לא הינקי אבל וגם לא חנקי, שגם לא תבוא עלייך כללה, אלא איסורה בעלמא עברת. לכן כמה השמלן, באה התורה להשמיע לנו על ידי כך שהיא נקטה את המילה הינקי בכתיב חסר, שבמידה והאישה כן זינתה תחת בעלה, היא תחנק על ידי המים המרים. וממשיכה הגמרא ושואלת, בישלמה נוח לי להבין לרבי מאיר, שסובר שמכלל הן לא שומעים לאו, היינו דכתיב, וזו הסיבה שכתוב. לגבי הזעה של מי אפר פרה אדומה, שמזים על מי שנטמע בתומת מת, הוא התחטבו ביום השלישי וביום השביעי יתהר, ואם לא התחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יתהר, שכתבה התורה גם את הצד החיובי וגם את הצד השלילי. אלא לרבי חנינא בן גמליאל, שלשיטתו, מכלל הן אתה שומע לאו, למה לי? מדוע התורה הייתה צריכה לחזור ולכתוב גם את הצד השלילי? מתרצת הגמרא, איצטריך, גם לשיטת רבי חנינה בן גמליאל היה צורך לתורה לכתוב את הצד השלילי, מפני שלולי כן, סלקא דעתא חמינא, היה אולי לדעתך לומר שמצוות הזעה היא דווקא בשלישי ובשביעי, אבל זה רק לכתחילה, ואיך הדעבד בחד מינה היו? אבל לכאן שהוא עשה הזעה ממי אפר הפרה רק באחד מהימים הללו, עבד, הוא אכן יתהר על ידי כך. הוא מסביר רשי שהרי תחילת הפסוק לא נאמרה בלשון תנאי, אלא כסיפור דברים, הוא יתחתבו. ולכן היה צד לומר שזה לשון ציווי באלמה, ולא תנאי. כמה שמלן, לכן הייתה התורה צריכה לחזור להשמיע לנו את הצד השלילי של התנאי, כדי שמזינה נלמד שגם הצד הראשון הוא חלק מהתנאי, כך שאם לא בוצע הזעה ביום השלישי וביום השביעי, הוא לא יתהר. ממשיכה הגמרא ושואלת, בין לרבי מאיר ובין לרבי חנינה בן גמליאל, כעבור מספר פסוקים אומרת התורה ויזעה את האור על התמה ביום השלישי וביום השביעי? ולמה לי שוב לחזור ולומר את הימים שבהם צריך לעזות? מתרצת הגמרא, איץ צריך לחזור ולומר את הימים האלה, מפני שלולי כן, סלקא דעתא חמינא, היה עולה על דעתך לומר שהיום השלישי זה בעצם בא למיעוטי הזעה ביום השני, ועל אותו עיקרון, הזעה ביום השביעי באה בעצם למיעוטי הזעה ביום השישי. כי למרות שהמרווח בין ימי ההזעה נשאר זהה, בסופו של דבר דקה ממעט בימי טהרה. יש פחות ימי טהרה מהזמן שבו הוא היה תמה. אבל אולי איך הדעבד, איכן שהוא עשה את ההזעה בשלישי ובשמיני, שכך בסופו של דבר דקה מפיש בימי טהרה, הוא הגדיל והרבה את ימי הטהרה מיום תומתו, אימה תומר שפיר דמי, שהוא עשה את ההזעה בצורה טובה והוא יתאר, כמה שמלן. לכן חזרה התורה והדגישה שההזעה היא דווקא ביום השלישי וביום השביעי. ממשיכה הגמרא ושואלת, שנאמר שם בהמשך הפסוק, וחיתאו ביום השביעי. ולמה לי שוב לחזור ולציין את היום השביעי? מתרצת הגמרא, איץ צריך להזכיר שוב את היום השביעי, מפני שלולי כן, סלקא דעתא חמינא, היה עולה על דעתך לומר, שהני מילא דברים אלו שצריך שתי הזעות, זה אולי רק בשביעי להיטהר לקודשים. על מנת שניתן יהיה לגוע בבשר גורבנות בלי לטמא אותם או לאכול אותם. אבל אולי תהליך של טהרה לתרומה בחד נמי סגיה. ניתן להסתפק אפילו בהזעה אחת, כמה שמלן. לכן חזרה התורה והדגישה במילים וחיתאו ביום השביעי, שההזעה של היום השביעי מעכבת לא רק לקודשים, אלא גם לתרומה. ואומרת המשנה, המקדש את האישה ואמר, כסבור הייתי שהיא כהנת, והרי היא לוויה, אז אני לא מעוניין שיחולו הקידושין, או להפך, הייתי סבור שהיא לוויה והרי היא כהנת, או הייתי סבור שהיא ענייה והרי היא עשירה, או הייתי סבור שהיא עשירה והרי היא ענייה. בכל המקרים הללו, הרי זו מקודשת מפני שלא התעתו האישה, אלא הוא התעה את עצמו. וכיוון שהוא לא פירש בשעת הקידושין שעל דעת זה הוא מקדש אותה, אז אין מה להתחשב בכוונתו, כי זה נחשב דברים שבלב שהם אינם דברים. ועוברת עכשיו המשנה למקרה אחר. האומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, או הרי את מקודשת לי אחר שתתגיירי את, או הרי את מקודשת לי לאחר שאשתחרר, מפני שכרגע הוא עבד כנעני, או לאחר שתשתחררי את, מפני שהיא שפחה כנענית, או הרי את מקודשת לי לאחר שימות בעלך, או הרי את מקודשת לי לאחר שתמות אחותך, כי כרגע את אסורה לי משום אחות אשתו, או הרי את מקודשת לי לאחר שיחלוץ לך יבמר, בכל המקרים הללו היא אינה מקודשת לו, מפני שעכשיו אין בידו לקדשה, כי המציאות שהוא דיבר עליה זה דברים שעדיין לא באו לעולם. הוא מסיים את המשנה, וכן האומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, הרי זו מקודשת לי, שהדין שהיא אינה מקודשת. וכהקדמה לדברי הגמרא, אומר רשי, שיבול המחובר לקרקע אינו חייב בתרומה, שהרי התורה אמרה, ראשית גנחה, ודרשו את המילה גנחה, דבר שמדגן, דהיינו שנאסף בקרי. ולכן לא חל שם תרומה על יבול תלוש שהופרש על היבול המחובר, אלא התלוש כולו חולין, והמחובר שהופרש עליו לא נתקן. ולך שיתלוש אותו, אז צריך לתרום עליו. והתלוש שביד הכהן הוא טבל לכל דבר, ויכול הכהן לתרום על טבל הזה ממקום אחר, שהרי כולה חולין. ואומרת הגמרא תנן התם, שנינו שם במשנה במסכת תרומות, אין תורמין מן התלוש על המחובר, ואם תרם, אין תרומתו תרומה. עד לכאן הציטוט מהמשנה. ועל כך באה מיני, שאל רב אסי מרבי יוחנן את השאלה הבאה, אדם שאמר, פירות ארוגה זו שהם תלושים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו שהם מחוברים. או לחילופין שאמר, פירות ארוגה זו המחוברים יהיו תרומה על פירות ארוגה זו התלושים ליך שיתלשו, ונתלשו הפירות המחוברים. מהו הדין במקרה הזה? האם תהיה תרומה למפרע, היות שנוצר מצב שהייתה ראויה התרומה לחול? או אולי זה כמו המקרים בחלק השני של משנתנו, שאדם הקדיש דבר שלא בא לעולם, שהרי הוא הפריש את התרומה בזמן שהיא עדיין הייתה מחוברת, כך שבאותו זמן היא לא הייתה ראויה לתרומה. אמר לי, ענה לו רבי יוחנן, כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי. כל דבר שבידו של האדם לעשות, כגון בשאלה שנשאלה, שהרי בידו של התורם לתלוש את המחובר ולהפריש מיד. דבר כזה לא נחשב כמחוסר מעשה, ולכן זה לא דומה לדבר שלא בא לעולם. הייתי והקשה עליו רב אסי ממשנתנו, שאומר לי שהרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, או לאחר שתתגיירי, או לאחר שאשתחרר, או לאחר שתשתחררי, או לאחר שימות בעלך, או לאחר שתמות אחותך, או לאחר שיחלוט צריך לבמך, הדין אמרה המשנה שהיא אינה מקודשת. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומבאר את הגמרא את הקושייה. בישלמה נוח לי להבין כול הוא, את כל המקרים שהזכירה המשנה, שהיא לא מקודשת, מפני שזה דבר שלא בא לעולם, שהרי לאו בידו, זה לא תלוי בו. אלא למעט המקרה לגבי גר, שהוא אמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, שזה כן הביא בידו, שהרי ההתגיירות תלויה בו בלבד ולא בגורם חיצוני. אז מדוע אמרה המשנה במקרה כזה שהאישה אינה מקודשת? הרי לשיטתך רבי יוחנן, כל דבר שהוא בידו לא נחשב כמחוסר מעשה, ואם כן, זה לא נחשב לדבר שלא בא לעולם. מתרצת הגמרא, גר נמי לאו בידו, גם התגיירות של גוי נחשבת לדבר שלא בא לעולם, כי זה לא תלוי רק בו. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, הפכנו דף, שגר צריך שלושה ישראלים שנזקקים לו להטבילו ולהודיעו מקצת מצוות קלות וחמורות. מה איתה מה? מה המקור לכך? שנאמר, נקרא בפנים, משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. ומהמילה משפט שכתיב בי, בהקשר לגר, לומדים שתהליך הגיור צריך להיות דווקא כדין. שכמו שדין בדיני ממונות צריך שיהיה בו בדין של שלושה ישראלים, כך גם גיור. ומי יאמר דמזדקה כולי הנתלטה? ומי יאמר שכל השלושה שהוא צריך כבדין לענייני גיור, אכן יהיו זמנים לו לפי הזמן שהוא רוצה, ולכן זה לא נחשב לדבר שבידו. מה תקיפלה מקשה על כך רבי אבא בר ממל, אלא מעתה שלשיטתך רבי יוחנן, כל דבר שבידו של האדם לשנותו לא נחשב כמחוסר מעשה, אז לפי זה אדם הנותן פרוטה לשפחתו הכנענית ואמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שאשתחררך, והרי השחרור שלה תלוי באדון שלה. החנמי, אז האם גם במקרה כזה תאמר דאבו קידושין? והרי המשנה שלנו אמרה שאדם שאמר לשפחה, הרי את מקודשת לי לאחר שתשתחררי, אינה מקודשת. דוחה הגמרא את הקושייה, אחי אשתה, מה אתה משווה בין שני המקרים? התם, שם לגבי שפחה כנענית מעיקר הבהמה, בהתחלה כאשר היא שפחה היא בסטטוס של בהמה, כפי שלומדת הגמרא בדף סמכת, מהמשפט שאמר אברהם לאליעזר ולישמעאל, שבו לכם פה עם החמור, שאתם עם הדומה לחמור. מה שאין כן השתה, עכשיו שהיא השתחררה וממילא יהודיה, דעת אחרת. התחולל בשינוי מהותי, שהיא נהייתה בעלה דעה עצמאית, ולכן היא נחשבת לבריאה אחרת. שינוי כזה נחשב לשינוי מהותי וגדול, כך שגם אם טכנית האדון שלה יכול לשחרר אותה, אין מחוסר מעשה גדול מזה. ממשיכה הגמרא ומקשה רבי יוחנן, ואלא דאמר רבי הושעיה, שאדם הנותן פרוטה לאשתו ואמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר שאגרשך, הדין שגם אם גירשה, שהיא אינה מקודשת לו. אז אם כך, אך הנמי, גם כאן נאמר שלרבי יוחנן, שלשיטתו, כל שבידו לא נחשב למחוסר מעשה, דאבו קידושין? והאם חלק בזה רבי יוחנן על רבי הושעיה? מתרצת הגמרא שזה לא נחשב לדבר שבידו, נאי שאומנם זה בידו לגרשה, אבל האם בידו גם לקדשה? שהרי אם יגרשנה, יכול שהיא לא תתרצה לאחר מכן בקידושיו. והיות שהוא חייב את הסכמתה כדי שהיא תסכים להתקדש לו, אז היא נחשבת כמחוסרת מעשה, וממילא הקידושים השניים נחשבים כדבר שלא בא לעולם. אבל על פי זה מקשה הגמרא, אז אם כך תפשוט דבי את מה ששאל רב הושעיה, אדם הנותן שתי פרוטות לאישה, באחת מהפרוטות אמר לה התקדשי לי היום, ובאחת מן הפרוטות אמר לה התקדשי לי לאחר שאגרשך, והסתפק רב הושעיה מה הדין? האם משום שאין בידו לקדשה מי שאגרשנה, לא יחולו הקידושין כלל, או שמה עכשיו יחולו גם הקידושים השניים, שהרי כרגע היא פנויה? ולכאורה תפשוט מינה, מהתירוץ שאמרנו, שקידושים עתידיים לרבי יוחנן לא נחשבים דבר שבידו של האדם, אז אם כך, גם במקרה עליו הסתפק רב הושעיה, ניתן לומר דלא אבו קידושין. דוחה הגמרא שצריך להבין את הספק של רב הושעיה באופן אחר. שדילמה כי יחיד את תפסי קידושין השתה, תפסי נמי לאחר מכן. כלומר שיסתפק רבי הושעיה, האם משום שיש צד לומר שכשם שהוא יכול לקדש אותה עכשיו, כך הוא גם יכול לקדש אותה בקידושים שיחולו לאחר זמן, או שמא היות והוא בעצם מקדש את אשתו, אז לא יכולים לתפוס בקידושים לאחר זמן, שהרי כרגע היא מקודשת ועומדת. ומביא הגמרא סייעתא, לדברי רבי יוחנן, שכל דבר שבידו של אדם לא נחשב כמחוסר מעשה. תניא כבתי, שיש ברייתא כשיטתו דרבי יוחנן, שכך אומרת התוספתא בתרומות, אין תורמין מן התלוש על המחובר, ואם תרם, אין תרומתו תרומה. כיצד? אם הוא אמר, פירות ארוגה זו תלושין, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברת. או שפירות ארוגה זו מחוברת, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושין, הרי שהוא לא אמר כלום. שהרי כפי שהסברנו, פירות שמחוברים לקרקע לא חייבים כלל בתרומה, ולא ניתן להפריש מן הפטור על החייב או מן החייב על הפטור. אבל אם הוא הוסיף ואמר, שפירות ארוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושין לכשהתלשו ונתלשו הפירות ארוגה המחוברים, במקרה כזה דבריו קיימין, הועילו וידו לתלוש ולהפריש. וזה סייעתא לדברי רבי יוחנן. וממשיכה הברייתא, יתר על כן אמר רבי אליעזר בן יעקב, אפילו אם הוא אמר, פירות ארוגה זו תלושין יהיו תרומה על פירות ארוגה זו מחוברת, או פירות ארוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושין לכשיביאו שליש, ולאחר מכן ויתלשו, מה שאומר שבשעה שהוא עושה את ההפרשה כרגע, התבועה עדיין לא הביאה שליש, ואם כך, אין בידו לתלוש אותה ולהפריש, שהרי תבועה שלא הביאה שליש לא נחשבת לתבועה. כפי שלומדת הגמרא בראש השנה מהפסוק שאומר, ועשת את התבועה לשלוש השנים, אל תקרא לשלוש, אלא לשליש. ואומר רבי אליעזר בן יעקב, וכאשר והביאו שליש ונתלשו דבריו כימין. הרי שחלק רבי אליעזר בן יעקב על רבי יוחנן, וסבר שאדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מסייג את הדברים אמר רבא, לא אמר רבי אליעזר בן יעקב, שאדם יכול לקרוא שם תרומה על תבועה שעדיין לא הביאה שליש, אלא בשחת, שזה תבועה שראוי לקצור ולהכיל לבהמתו, אף על פי שלא נתבשלו הגרעינים שליש, או אפילו עדיין לא לבלבו כלל החיטים. אבל אם מדובר בתבועה שגדלה באגם, במקרה כזה, לא אמר רבי אליעזר בן יעקב את דבריו, מפני שתבועה כזו אינה אלא צמחים רכים. ומסביר רבא שמה שאמר רבי אליעזר בן יעקב שאדם יכול להקדיש דבר שלא בא לעולם, זה לא בדבר שאינו בעולם כלל, אלא צריך שהוא יהיה בעולם קצת, מבחינת חשיבות הדבר. וחשיבות כזו קיימת בשחת ולא קיימת בתבועה גדלה באגם. רב יוסף לעומת זאת אמר שרבי אליעזר בן יעקב אמר שאדם יכול לקרוא שם תרומה אפילו על תבועה שגדלה באגם, וליך שתביא התבועה שלי, והיא תתעלש, יחול שם התרומה. ושואלת הגמרא, מהי משמע? מה המקור לכך, דהי, שזו המילה אגם, לישנה דבוצלנה הוא? שזה לשון של גידול מועט, שהוא מבצל ועולה מן הקרקע. ענה על כך, אמר רבי אלעזר, שהמקור לכך, דאמר קרא, שכתוב בפסוק, בישעיהו נונחת פסוקי נקרא בפנים, החזה יהיה צום אבחרי, הוא יום ענות אדם נפשו, הלחוף כאגמון ראשו, וסק ואפר יציע, הלזה תקרא צום ויום רצון לאדוני. הוא מביא דוקטור משה רענן בפורטל דף היומי, שתי הצעות לזיהוי האגמון. פליקס העדיף לזהות את האגמון עם דגנים מהסוג קנה סוכר. והביטוי הלחוף כאגמון ראשו, מתייחס לתפרח הדמויית מכבד של משי, שמשווה רוח המניעים אותה, לעתים מקופפים אותה עד הקרקע. זהרי לעומת זאת הציע שהשם אגמון אינו מכוון בכל הזכוריו למין אחד מסוים, אלא למינים שונים של צמחי אגם. ואכן ישנם סוגים רבים של צמחי מים אדומים זה לזה במבנה החיצוני, ומי שאינו מומחה יתקשה להבחין ביניהם. אבל מבין הסוגים השונים מצא זהרי את הסוג אגמון כמתאים ביותר לכתובים מהסיבות הבאות. סיבה ראשונה, חלק מהמינים בסוג אגמון הם צמחי אגם הגדלים בתוך המים כל השנה, ולכן מתאים להם השם אגמון. סיבה שנייה, הפסוק על החוף כאגמון ראשו מתאים לתפרחת בראש הצמח שכפופה בדרך כלל כלפי מטה. סיבה שלישית, הצמחים קטנים בהשוואה למינים דוגמת הקנה, לכן הם מתאימים יותר לפסוקים בישעיהו, בהם הנביא מסמל על ידי האגמון מעמד חברתי נחות. וסיבה רביעית, הקנה של האגמון גמיש ומתאים לחריזת דגים, כאמור בפסוק באיוב, תמשוך לוויתן בחכה, ובחבל תשקיע לשונו, התשים אגמון באפו, ובכוח תיקוב לחיו. וממשיכה הגמרא ושואלת, כמן אז לעד אתנן, דברי רבי חנינה שנאמרו על משנתנו, לשיטת מי הם מתאימים? דתנן, שאמרה משנתנו, אדם אומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, הרי היא מקודשת לי, שהוא לא אמר כלום. ואמר על כך רבי חנינה, שלא שנו אלא שאין אשתו מעוברת. כי אז זה נחשב לדבר שלא בא לעולם כלל. שאין אדם יכול להקנות אותו. אבל אם אשתו הייתה מעוברת, דבריו קיימין, שזה נחשב כדבר שבא מקצתו לעולם, ולכן יכול האדם להקנות אותו. והשאלה על דברי רבי חנינה, האם דבריו שהאישה צריכה להיות מעוברת זה כדעת רבה, שאמר שדברי רבי אליעזר בן יעקב נאמרו דווקא בשחת ולא בתבואה שגדלה באגם, או כהסברו של רב יוסף, שרבי אליעזר בן יעקב דיבר אפילו על תבואה שגדלה באגם, שהיא ניכרת פחות משחת. ואם כן, כמן אמר רבי חנינה את דבריו, מתרצת הגמרא ששתי אפשרויות קיימות. אי הוא אמר את דבריו כרבה, אז מה שאמר רבי חנינה, שכאשר אשתו מעובר את דבריו קיימין, הכוונה כשהוא קר הוא ברע. ואי הוא אמר את דבריו כרב יוסף, אז כשאשתו מעובר את דבריו קיימין, הכוונה אף על פי שלא הוא קר הוא ברע. עד לכאן, נוסח אחד במחלוקתם של רבא ורב יוסף. והיא כדי אמרי, ויש אומרים, גרסה אחרת במחלוקתם. שאמר רבא, לא אמר רבי אליעזר בן יעקב, שאם קרא אדם שם על תבואה, לפני שהיא הביאה שליש, שלאחר שהיא תביא שליש והיא תתלש דבריו קיימין, אלא בשחת דבי קיבשה. מסביר רש"י, בשדה של בית הבעל, שזה כינוי לשדה שמסתפקת במי גשמים, אבל בשחת דבי שקיה, בשחת שגדלה בשדה של בית שלחין, שצריכים להשקותה, לא אמר רבי אליעזר בן יעקב את דבריו. רב יוסף לעומת זאת אמר, שאפילו בשחת דבי שקיה, אמר רבי אליעזר בן יעקב את דבריו. וממשיכה הגמרא ושואלת, אז כמן אז לה? כשיטת מי נאמו דברי רבי חנינה, הדתנן, על משנתנו שאמרה, האומר לחברו, אם ילדה אשתך נקבה, מקודשת לי, הרי הוא לא אמר כלום. ואמר כך רבי חנינה, שלא שנו שהיא לא מקודשת לו, אלא שאין אשתו מעוברת. אבל אם אשתו מעוברת, דבריו קיימין. ואם כך, כמן אמר רבי חנינה את דבריו? עונה הגמרא, שהוא אמר את דבריו כשהוא קר וברע, ודברי הכל הוא. הוא מסביר רש"י, שבין לרבא בין לרב יוסף, ההגדרה של אשתו מעוברת שאז דבריו קיימין זה דווקא כשהוא קר וברע, כי שניהם מסכימים שהדבר צריך להיות דומה לשחת, שזה דבר שבאופן טבעי, כמו הריון שכבר ניכר, נגמר בידי שמיים. זאת אומרת שלפי הלישנה קמה במחלוקתם של רבא ורב יוסף, ההגדרה של דבר שבא לעולם תלויה בחשיבות שלו. ולפי הלישנה השנייה במחלוקתם, לפי כולם דבר שלא בא לעולם חייב שיהיה בו מידת חשיבות מסוימת, והמחלוקת היא האם הוא צריך להיות בעל יכולת התפתחות בלי התערבות האדם. עד לכאן דף סמך ב'.